היי ניב.
היי גילי.
היי מאזינות ומאזינים.
היי מאיה בניסן, העורכת שלנו.
אתם על תרבות עם א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
יחד יצא לנו.
ממש, שמה הוא עושה גילי? ספרי לי, תזכיר לי.
הוא כבר ביום ראשון מספר על כל מה שיהיה מעניין בתרבות השבוע.
וגם מה שקצת היה מעניין בתרבות בסוף השבוע האחרון, נכון?
נכון.
כי אנחנו הולכים לדבר על סרט האירוויזיון של וויל פרל.
ייי, דוס פואה.
כן, איך את מתרגשת.
איך אני אוהבת אירוויזיון.
כן, כאילו נטה ברזילאי קופצת פה מחוץ לאולפן. חוץ מזה נדבר על משהו קצת פחות משמח.
כן, משהו דארק דארק.
איך קוראים לזה?
בעברית רוצח נעלם בחשיכה.
אך.
שלא תפספס, זה גם חשיכה וגם רוצח.
כן, באנגלית קוראים לזה I'll be gone in the dark.
כן.
נדבר גם על ג'ון סטיוארט והסרט החדש שהוא כתב וביים Irresistible עם סטיב קרל ורוז ברן וקריס קופר. סרט כאילו מעניין, אבל לא באמת, אבל כן שווה דיבור.
אוקיי, ואנחנו נקנח בסיבוב מהיר הפעם ספרותי.
וואו, אנחנו כאלה גבוהי מצח, גילי. אני לא עומד בזה.
חכה שתראה מה הכנתי לך לסיבוב המהיר הזה.
כולי ציפייה.
אני אומרת ספרות איטלקית ב-700 עמוד.
וואו. וואו, ואת יודעת, עכשיו כל מי שמאזין גם עושה שר לתוכנית.
מדלגים לסוף.
מהר, חברים, אתם חייבים להקשיב לזה. הולך להיות דיבור על ספר איטלקי בין 700 עמודים.
אבל לפני זה אני רואה שאתה...
די עם הקליק בייטים, גילי, תפסיקי כבר.
אבל לפני זה אני רוצה שנדבר על הסוף שבוע הגרוע של חברה שלך.
אליסון ברי.
כן.
באמת חברה שלי, אני מת עליה.
השחקנית אליסון ברי.
השחקנית והמדובבת אליסון ברי, שבין היתר היא גם מגלמת את דמותה של אני אדיסון בקומיוניטי, וגם את דמותה של טרודי קמבל טרודי קמבל שזה כמעט טרו דיטקטיב, נכון?
ממש, אחד לאחד.
מגלמת את דמותה של טרו דיטקטיב במדמן.
כן.
ושחקת גם בגלו, היא הכוכבת הראשית, והיא גם מדובבת בבוג'ק הורסמן את דמותה של דיין. דמותה של דיין הווייטנאמית.
כן.
או.
או.
או. אז מה שקרה לאליסון ברי זה ככה. קודם כל, הוא שר הפרק של Advanced Dungeons and Dragons, הפרק של Community, משירותי הנט של הפליקס.
כן.
משירותי הסטרימינג, ועכשיו גם אם תחפשו חזק חזק, לא תוכלו למצוא אותו.
רגע, הוא שר, הוא שר, או הוא שר על מנת לשוב עם כיתובית?
תראה, הוא שר מכיוון שיש בו בלקפייס, כן?
כן.
הוא כנראה הוא שר על מנת לשוב עם כיתובית, כי את יודעת, זה גם מה שקרה היה לחלף עם הרוח, שביקינו פה את קץ התרבות, ואלוהים ישמור, והצנזורה השתלטה על חיינו. הנה, פחות משבועיים אחרי שהוא שר משירות האסטרמיק של HBO Max, הוא פשוט חזר עם שקופית.
כן, והסדר העולמי שב אל כנו.
כן.
אפשר לנוח. פנה לי 4 שעות ונצפה בחלף עם הרוח.
כן, בטוויטר הישראלי הפסיקו לדבר על הצנזורה. וזה נורא, וסתימת הפיות!
עכשיו הסירו את הפרק הזה של קומיוניטי, וגם היה איזה עניין עם הדיבוב שלה בבוג'ק הורסמן, לא?
כן, זה התחיל בזה שקריסטן בל התנצלה על זה שהיא מדובבת דמות שהיא חצי שחורה, חצי לבנה, וזה לא בסדר כי קריסטן בל היא רק לבנה, ואז אליסון ברי אמרה, את חושבת שאת בסדר? אני אראה לך מה זה בסדר, אני מתנצלת על זה שדובבתי את דמותה של דיין הווייטנאמית, למרות שאני יהודיה.
אני חייבת להגיד לך שזה פשוט נראה לי... אני לא יודעת איך להתייחס לזה. אולי טיפשי?
כי?
אולי המילה שאני מחפשת היא טיפשי.
את אומרת פה כאילו חצינו את הקו, עד פה הייתי איתכם בתיקון של המציאות הנוכחית, מפה איבדתם אותי?
תראה, גם ככה אני חושבת שבאמת הפתרון הזה של לא להעלים לגמרי דברים, אלא כן להציג אותם באיזשהו הקשר תרבותי, הוא נכון, אבל פה זה סדרה מצוירת. אני לא מבינה באיזה אופן הלובן שלה פוגע באמינות של הדמות, ועוד יותר מזה בייצוג של זהויות אתניות אחרות ומגוונות על המסך. מה זה משנה אם הכל הוא לא הכל, אם הנראותי אותה נראות?
בעיניי, הבעיה פה היא לא בדיבוב של אליסון ברי שעושה את עבודתה נאמנה, אלא בכתיבה של רפאל בוב וקסברגר, כי הוא ניסה ללכת עם ולהרגיש בלי. זאת אומרת, הוא רצה לגרוף את ההון הסימבולי עם זה שיש לו דמות שהיא מיינוריטי, דמות שהיא וייטנאמית, אבל אין לה שום סממן שהוא וייטנאמי. זאת אומרת, למעט הפרק הזה שבו הם נוסעים לבקר את ההורים שלה בסייגון או משהו כזה, אין שום סממן וייטנאמי בהתנהלות שלה, ולכן בעיניי יש פה בעייתיות, כי אתה כאילו מנסה להגיד, יואו, תראו כמה מגוון אתני אני, ובסוף אתה מביא את החבר שלך לדובב את הגיוון האתני הזה. אז זה
כן,
קצת מאפן,
לא?
כן, אבל
אני לא יכולה לראות למה זה גרוע, למה אתה לא יכול... הרי שוויון אמיתי יגיע ביום שבו ילעקו שחקן כדי פשוט לשחק את החבר של הגיבורה, אוקיי?
בסדר, אני לא...
או בחורה שמנמנה כדי לשחק את מושא התשוקה של הגיבור, בלי להתייחס ספציפית למאפיינים החיצוניים או האתנים של אותו אדם.
אני לא אומר שזה גרוע. אני אומר שא', יש גם מדובבות וייטנאמיות שהיו רוצות לדובב דמות וייטנאמית ומתבאסות מזה שבסוף הדיבוב שלהן הולך...
אבל מה זה חשוב? אם הן בלב וייטנאמיות או לא?
זה לא שהן בלב וייטנאמיות, זה קשור למאפיינים של הדמות. אין בדמות הזה שום דבר וייטנאמי. בעיניי, הפדיחה פה היא של התסריטאים, שרצו כאילו להיות מגה קולים, אבל לא היו מוכנים לשלם את המחיר. ויותר מזה, את יודעת מה, גם אם בסוף יתברר שההתנצלות הזו היא קצת קשקוש, אנחנו באמצע איזה תנועה כזאת, בואי נגיד שזה העזיז אנסארי של הצנזורה, זאת אומרת, יהיו פה גם חפים מפשע, שמכוח התנועה והאינרציה שלה ישלמו איזשהו מחיר. בסוף הדברים יתאזנו. את משקיעה קצת יותר מדי כעס בסיפור הזה, גילי.
לא, אני משקיעה יותר מדי כעס. אני חושבת שאתה, כן. שמדבר על סדרה שהכוכב בה הוא סוס, שאינו מדובב בידי סוס, אוקיי? אתה זה שמגזים פה עם הכעס.
גילי, אמנם כלפי חוץ אנחנו מציגים איזו חזית אחידה ומגובשת בנוגע להעדפותינו התרבותיות, אבל בפנים, בתוך האולפן, יש לא מעט ויכוחים.
אינטריגות. התנגשויות והתנצחויות.
כן, ואני לא מהסס לפעמים לפעול בדרכים נכלוליות. כדי להביא את האג'נדה התרבותית שלי, וגם את לא.
גם אני לא.
ומה שאת עשית פה הוא מעשה נבלה, משום שבדלת האחורית עם וויל פרל, את הבאת לי פה את האירוויזיון הכוח אביב עלייך.
אני חובבת אירוויזיון, אמנם לא מהאלה שיקעקעו דגלים ושירים על הגוף שלהם, אבל כן, זה אחד האירועים היותר מהנים ומטופשים. כן. שיש לעולם להציע לנו.
בעיניי מדובר בסדין אדום, מבחינה מוזיקלית. אבל...
סדינה.
כן, בטח הייתה גם כזו מועמדת, נכון?
בטור, בטור.
סדינה.
סדין אדום, זה אם אני אי פעם אהיה מלכה דרג, ככה
כן?
יקראו לי.
סדין אדום?
סדין אדום.
שם קצצה. אז וויל פרל עשה סרט אירוויזיונים, ומתברר שהוא ממש פריק של העניין. הוא ראה איזה אירוויזיון, לדעתי את האירוויזיון בירושלים, דני אינטרנשיונל, ונכבש.
ברור, ומאז... כי אין דבר מטופש יותר מהאירוויזיון.
ואת אומרת, אין דבר גם מטופש יותר מוויל פרל.
נכון, זה מפגש בין מינוס ומינוס היוצר פלוס.
אז אני לא חושב שוויל פרל הוא מינוס. פה אנחנו עוד פעם חלוקים.
חלוקים, שוב ושוב, כן. שוב ושוב חלוקים. תראה, זה סרט על אירוויזיון.
רגע, איך קוראים לסרט?
קוראים לו האירוויזיון. סיפורה של פייר סאגה. פייר סאגה הוא צמד איסלנדי, שוויל פרל הוא הזרוע הגברית שבו.
לאוס.
ורייצ'ל מקאדמס משחקת שם את סיגריד, סוג של אהובתו, שותפתו והאישה של חייו. וביחד הם צמד מוזיקלי כושל כושל, שכמו שקורה בסרטים של וויל פרל, איך שהוא... מצליחים להפיל האירוויזיון.
כי מתחת לכל המגושמות הזו, מסתתר כישרון אמיתי, כמו אצל וויל פרל.
נגיד. והם באמת מגיעים לאירוויזיון, וכל מה שקורה להם שם, הם כמובן רבים, הם נפרדים, הם חוזרים, דרמות קורות להם, הם שרים שירים, הם נתקלים בשלל הרכבים אחרים, שזה לדעתי הרגעים שבהם הכי נהניתי מהסרט, כשאנחנו מתרחקים מהעלילה, ופשוט מתמקדים בכמה... טיפשי האירוע הזה.
שחלקו הגדול גם צולם בארץ, נכון? היה צוות כן. שלם של נטפליקס שהגיע לצלם כל מיני סצנות על הבמה שלנו.
על הבמה שלנו. כן. שוב, לרבות להקת הבנים משוודיה שנראים כמו פרסומת מטומטמת לבנטון ושרים.
ג'וני ג'ון ג'ון.
ג'וני ג'ון ג'ון ושרים רפ.
כן.
מה שגנגסטרים כאילו.
ויש איזה להקת מטל אסטונית או משהו כזה עם...
חובה.
עם תחפושות כאלה כמו של גואר, כמו שהייתה להקה הפינית הזו, לורדי, נכון?
כן.
זה הפיני? והם זכו באירוויזיון עם הדבר הזה. ויש גם הופעות אורח של קונצ'יטה, מה שמשפחה שלה?
וורסט.
אוקיי.
מנצחת 2014. מטעם אוסטריה.
כן.
למה אני יודעת? כי עוד שיר שמאוד מאוד אהבתי, השיר הרוסי, שכולו קריצה להומואירוטיות של התחרות בכלל, ובמיוחד של המתמודד הרוסי.
ושל בכלל, שמשתתפים מהגוש הסובייטי לשעבר.
נכון, שעומדים בהיפוך מוחלט לגישה האנטי-גייז של רוסיה, בכל מה שקשור לאירוויזיה.
תוכל להגיד הומופובית.
ההומופובית, נכון, החוקים ההומופובים של רוסיה, שבגינם היא גם פרשה פעמיים מהאירוויזיון בעבר. בקיצור, יש שם המון בדיחות פנימיות שמוכיחות שבאמת, וויל פרל, או שהוא עשה תחקיר, או שהוא מת על אירוויזיון באמת, אבל זה
אירוויזיון.
פשוט ממש פנינה למי שאוהבים את העיסוק בצבעוני, מוגזם, מופרך וטיפשי.
אז אני יכול לתת ביקורת של מי שאינו ממש אוהב את העיסוק בצבעוני, מוגזם, מופרך וזה.
אבל כן, ממש אוהב את וויל פרל.
ממש אוהב את וויל פרל. אני כאילו מעריץ, מגדולי המעריצים שלו בארץ. אני חושב, מחשיב את עצמי, בסדר? כאילו, אותי לא מפחיד שאומרים על פרמיס של סרט, אוי, זה עוד סרט מטומטם. מטומטם עם וויל פארל, עוד קומדיה מטופשת. לא, תמיד...
Bring it on, כן.
כן, בעיניי קומדיות עם וויל פארל, לא כל שכן אם הוא גם אכל את הסריט שלהן, יש בהם עוד רבדים. אנקורמן הוא לא סתם סרט מטופש, הוא אומר משהו על יחסי הכוחות בין גברים ונשים בתעשיית התקשורת. טלה דגנייטס אומר משהו על מיתוסים אמריקאים ופולקלור אמריקאי, והאופן שבו מסופרים סיפורים אמריקאים. אני לא מדבר בכלל על סטפ בראדרס ודה אדר גייז. תמיד אצל וויל פארל יש עוד משהו, וגם בסרטים הכי מטופשים. ופה אין את זה. בכל סרט של וויל פארל, יש את הנקודה הזו שבה הגיבור נכשל, ואז בבת אחת הוא עובר לקיצון השני, נגיד באנקורמן, תוך שנייה פתאום יש לו זקן, והוא מסתובב ברחוב כמו סערורי, ושותה חלב, ואז באים החברים שלו ואומרים לו, מה, כולה עברו 20 דקות מאז מה שקרה. והעניין הזה לא בא לידי ביטוי בסרט האירוויזיון הזה. נגיד ציפיתי, אני לא מספיילר פה, כן?
כן.
שיש רגע שבו הוא כאילו מובס, והוא הופך להיות ימי, שהוא ילך עם זה עד הסוף, שכבר יראו אותו, תיאת, עם החכה, ועם הבגדים המתונפים, ועם הבקבוק וודקה, וגם שיהיה מזוקן כזה ומגיל. זה כאילו יש לסרט הזה את קווי המתאר של סרט וויל פארל, אבל אין את הוויל פרליות עד הסוף.
תראה, זה באמת מה שזה, כל החלק הזה שמתרחש באותה עיירה.
אני רוצה להגיד לך משהו אחד, גיל, לפני שאת ממשיכה.
כן?
אפרופו העיירה האיסלנדית. יא, יא, דינג דונג.
דינג דונג.
בדיוק.
שהעיירה האיסלנדית הזו שבה כולם לובשים שריגים, אבים וצפופים, הן יושבות ומדברות ובינתיים אורגות בנול.
כן.
שזה כל כך מתרחש. באמת, אני חושבת שלא היה אייטם שבו אמרתי את המילה מטופש או מטומטם כל כך הרבה פעמים, אז זה פשוט מעולה בעיניי.
מה מצחיק אבל, שהמוזיקה בין לבין היא מוזיקה של סיגור רוס, האיסלנדית, שהיא כאילו הכי ההפך שאפשר לחשוב עליו ממוזיקה אירוויזיונית. זו להקה מעולה, אז מי שלא מכיר ממאזיננו ומאזינותינו, חייב לבדוק אותה דחוף. ומי הייתה חסרה לי בסיפור הזה?
מי?
ביורק!
ביורק.
הייתי בטוח שבתיישו קריסטן וויג תגיע עם החיקוי שלה לביורק, שהיא אומרת, In my dreams, my fingers, I'm made of butter.
We were awakened by a voice and a bright light. It was a real sense of evil in the house.
He made me tie up my husband.
He ordered her to put dishes on my back.
And say, if I hear these dishes fall down, I'm gonna kill your family.
ניף, באתי להוריד. מחר תעלה ב-YES דוקו ולקראת סוף השבוע גם בהוט. סדרה פשע אמיתי בשם רוצח נעלם בחשיכה. סדרה של זוכת האוסקר ליז גרבוז. עכשיו, זו סדרת פשע אמיתי, אבל בניגוד לפשע אמיתי שבו בדרך כלל השתיקו שאנחנו מספרים איזשהו סיפור ותוך כדי אנחנו אולי עולים על הפרטים ומגלים תוך כדי, פה אנחנו יודעים, הסיפור סגור.
כי הסיפור כבר סופר בספר, נכון?
הסיפור סופר בספר, והפרשה התפענחה זמן קצר ברמת הימים אחרי שיצא הספר. הפרשה הזו נסגרה כשנתפס חשוד. לדעתי זה מה שהופך את רוצח נעלם בחשיכה למעניינת במיוחד, האופן שבו היא מספרת את הסיפור, ועכשיו אנחנו נעשה כזה אחורה, ונדבר באמת במה היא עוסקת.
כן.
אז באמצע שנות ה-70 עד כמעט סוף שנות ה-80, בסקרמנטו, בירת קליפורניה, הסתובב אנס סדרתי שהפך לימים לרוצח סדרתי.
כן.
והיו לו עשרות מקרים, הוא הצליח איכשהו תמיד לחמוק מהמשטרה. השם שלה באנגלית, I'll be gone in the dark, הוא משפט שאמר אותו רוצח בשלב שהוא היה אנס לאחת מהקורבנות שלו.
אנחנו עכשיו נעמיק את הבור החשוך שאנחנו חופרים לעצמנו, כן. ולמאזינים ולמאזינות. נספר שהאיש הזה עבר אבולוציה.
כן.
זאת אומרת, הוא התחיל כאנס, ועם הזמן השתכלל לאנס רוצח.
כן. ואותו אדם שבאמת זה מסוג מקרי הרצח הסדרתי שלא מאוד היו מפורסמים בזמן אמת.
בניגוד לזודיאק או לסן אוף סם.
כן.
שעל שניהם כבר יש סרטים, זודיאק של דיוויד פינצ'ר, סאמר אוף סם של ספייק לי.
אוקיי, אז אוקיי. זה היה נזפני כזה קצת. אבל בוא נמשיך.
נכנסת פרט מידע שלא דיברנו עליו לפני התוכנית.
אוקיי, אתה מתעקש פה להפגין ידע, בסדר. מה שקרה זה שעיתונאית בשם מישל מקנמרה נתקלה במקרים האלה והתחילה לחקור את זה. הייתה לה היסטוריה ארוכה של עיסוק בפשע אמיתי, והיא התחילה לכתוב בלוג על הדבר הזה. לימים הבלוג הזה הפך לסדרת כתבות, ומסדרת הכתבות הוא גם הפך לספר, שאותו היא לא השלימה בעצמה, כי היא ב-2016 הלכה לישון ולא קמה.
אוי אוי, אני זוכר את הסיפור הזה כי אני מכיר טוב, מכיר טוב, חברים. אני זוכר את הסיפור הזה כי בן זוג שלה הוא פטון אוסוולד, הקומיקאי.
כן, בן הזוג שלה, היה אלמן שלה היום.
כן.
והוא יחד עם פול היינס שהוא סופר, השלימו את הספר והוציאו אותו ב-2018. ובעצם כמה ימים באמת אחרי שהספר הזה יצא, נתפס ג'וזף ג'יימס דאנג'לו, שהיה קצין משטרה. ובאמת, גם העיסוק שלו מאוד מסתדר עם דברים שקרו בזירות, והאופן שבו הוא הצליח לטשטש במשך כל כך הרבה שנים את העקבות שלו.
נשמע לי קצת רוצח כביש החוף ושלמה חליווה, העונה שתיים צל של אמת, לא?
מאוד יכול להיות שכן. אבל מה שיפה במה שליז גרבוס עשתה, זה איזשהו מיזוג בין שני הסיפורים האלה. גם הסיפור של אותו רוצח, וסיפור על איך מצליחים לשפוך עוד איזשהו אור על מי היה האדם הזה ולעזור למשטרה בעבודה שלה. שאגב, פענחה את זה בסוף בגלל ראיות DNA שנהיו זמינות עם התפתחויות טכנולוגיות. אז מצד אחד את זה, ומצד שני אי אפשר להפריד את הסיפור הזה מהסיפור של מישל מקנמרה, והאופן שבו היא הצליחה לייצר סביבה או להיכנס לאיזושהי קהילה של חוקרים חובבים שאספו חומרים במשך הרבה מאוד שנים וחלקו אותם איתה, ועל בסיס הזה היא עשתה את התחקיר לספר שלה שנקרא רוצח נעלם בחשיכה, על Begone in the Dark. המיקס הזה בין שני הסיפורים, אני חושבת, יוצר פה איזשהו מתח שאנחנו לא מכירים.
וגם רואים שכל הסיפור הזה בוים על ידי אישה.
כן?
בעיניי כן, כי כאילו יש הרבה מקום, נגיד, לקורבנות, והרבה מקום לסיפור שלה, ולאופן שבו היא חוקרת, ולאופן שבו היא ממש מתמכרת לפשע האמיתי. יש בה אלמנט קצת דקסטרי, נכון?
כן.
כאילו היא ממש אובססיבית לפשע האמיתי, היא ממש נהיית אובססיבית לסיפור הזה.
אבל אני חושבת שגם הכל מין דברים שהיא עצמה התוותה, כי גם מישל מקנמרה נתנה הרבה מאוד מקום בכתבות שלה, ובהתחסות שלה לנשים, לנפגעות, מי הן היו, מה הן יכלו להיות.
זה לא מפתיע אותי, זה מה שאני אומר, שיש פה חוליה נשית. זאת אומרת, כל הסיפור הזה, הוא זוכה לטיפול שהוא הרבה יותר מורכב ועדין ועמוק ומעניין.
והרבה פחות סנסציוני וצהור.
כן, מסיפורי פשע אמיתי. מה שכן, אני חייב להגיד לך, זה קצת לא חוכמה, כי אנחנו מקבלים בפרומו את כל העונה, נכון? אבל אני רוצה לעשות הצעת חוק שאין, אי אפשר להוציא פשע אמיתי, לא בבינג'.
יש בזה משהו.
זה ממש לא הוגן כלפי הצופים. אתה רואה פרק, אתה חייב לראות עוד פרק, אתה חייב לראות עוד אחד, אתה חייב לראות עוד אחד. סיומו של כל פרק ממש שולח אותך לפרק הבא, ועם מתח אמיתי שמצטבר בבטן, ואתה חייב לפרוק אותו, ולהגיע לאיזושהי התרה. וזה לא מגיע כאילו כשאתה מחכה משבוע לשבוע, או שאולי זה מגיע בסוף עם איזה קטרזיס נורא חזק, אבל אם יש כוח לחכות 6 שבועות, מי יודע באיזה גל של הקורונה נהיה עד אז? כן. מי יודע מה יהיה מצבה של העקומה, ומה יהיה מצבנו שלנו?
בכלל זו אולי הזדמנות לשגר מפה קריאה נרגשת לאנשי HBO, חוסו עלינו, די, חלס, מספיק עם הדבר הזה, תשחררו את הכל בבינג' ונהיה...
לא של הכל, כן, לא של הכל, לא חייבים, תדעת, I may destroy you, על הכיפק שזה להרוס אותך.
כן.
על הכיפק שזה פרק מדי שבוע, אני צריך גם זמן לעכל. בטי גם עבר לי טוב שזה מדי שבוע, גם הקנוניה נגד אמריקה, אבל פה טרו קריים, איפה הלב שלכם? איפה הרחמים שלכם? מה קורה?
רחמים, רחמו עלינו.
כן, עלינו ועל צופיכם.
Democrats are getting their asses kicked. We need some way to protest a more rural friendly message.
If you can't live your principles
in the bad times,
I guess they aren't principles, they're just hobbies.
Nice.
John Wayne and a tractor have a baby and all you can say is nice.
Really nice.
Oh my god, it's nice. So nice.
שמי גילי, היות ולא כך נהניתי מהסרט אירוויזיון של וויל פרל, יצא טיפה מאוכזב, אמרתי, אוקיי, בוא ננסה את הסאטירה הפוליטית החדשה של ג'ון סטיוארט.
או.
או, ג'ון סטיוארט, שזה המקום להגיד, יש את גוגל כדי לגבות אותי במרשתת, מעולם לא במיוחד סימפטיתי אותו. אדם כל כך סבר רצון מעצמו, כל כך זכוח ומוסרני וצדקני, ותמיד העמדה הליברלית הכי נכונה, אין לי סבלנות אליו.
אוקיי.
ואף פעם לא היה לי.
אבל אמרת, סאטירה פוליטית, אני בעניין.
כן, אז יש לו איזה סאטירה פוליטית, שבאה לכאורה... שני היועצים הבכירים של המפלגה הרפובליקאית והדמוקרטית, שמגולמים על ידי רוז ברן וסטיב קרל, מתחילים באיזו מלחמת חורמה, מלחמת פרוקסי כזו, בעיירה נשכחת בוויסקונסין.
כן,
בסדר?
וויסקונסין.
היית צריכה לשמוע אותי מראיין בסוף השבוע האחרון סופר אמריקאי.
כן.
So, ככה נשמעתי פחות או יותר. אז בעיירה הזו בוויסקונסין הם מנהלים את מלחמת החורמה שלהם, שמגלמת בתוכה את כל הסיפור של הפוליטיקה האמריקאית, ולאן הגיעה הפוליטיקה האמריקאית?
לאן?
למקום שבו מה שחשוב זה כסף גילי, אם לא ידעת.
שיאללה, אני לא... מאיפה הגיעה התובנה הזאת עכשיו? אני צריכה לפנות לי איזה סופה של להרהר בה.
כן, תשמעי, זה סרט שמה זה מקיא את כל הסאבטקסט לא החוצה? לפעמים בדרך חיננית, כאילו מכוונת, שבה שני היועצים הפוליטיים האלה עושים מסיבות עיתונאים, וכאילו מסבירים מהו ספין, וכל העיתונאים הולכים ואוכלים אותו. ואז גם במקומות שהיא לא צריכה להקיא את הסאבטקסט החוצה, היא ממש מקיאה אותו בצורה שהיא חסרת חן, ובסוף יצאתי עם איזה מסר כל כך צדקני, שהתחרדתי שראיתי את זה ולא ראיתי פעם שנייה את סרט האירוויזיון של וויל פרל בחיי.
דופוע.
שלי אנחנו חורגים ממנהגנו.
כן.
והשבוע לא נעשה את הסיבוב המהיר על מה אפשר לראות, אלא על מה אפשר לקרוא.
כן.
למה? כי יש בחוץ וייבים של סוף העולם.
וצריך להצטייד.
כן, ועוד לא ראינו זומבי. זאת אומרת, אם כבר סוף העולם, איפה הזומבים שהבטיחו לנו?
נכון.
אז אם לא רואים זומבים, בואי נקרא.
יאללה.
ראיתי, יצא לי לראות שבסוף השבוע...
הבחנת.
כן. הייתה לך כתבת שער בגלריה שישי, נכון?
נכון. אז אולי נתחיל משירה בעצם.
כן, כי הוא היה נראה, מה זה מעניין, וראיתי את כל הוידאוים שלו ששמו באתר.
שלו זה ישראל דדון.
כן, ישראל דדון משורר שהוציא עכשיו את ספר הביקורים שלו, נכון?
נכון.
ויש לו סיפור חיים לא יאמן ממה שקראתי, והוא גם התברר פרפורמה מעולה מהוידאוים שראיתי, וגם אהבתי את השירים שהוא הקריא. אז תספרי קצת.
נראה לי סיכמת הכל. ישראל דדון הוא בחור מאוד מורכב, שמגיע מרקע מאוד מורכב, מטען תרבותי שכולל פריפריה, חרדיות, יציאה בשאלה, הפיכה מימני לשמאלני, איכשהו הכל כמו באיזה קור היתוך נוצק לתוך דף.
התמכרויות.
התמכרויות.
שינה ללא בית.
נכון, כל הנעל. איכשהו הכל מצליח להפוך למילים עם קצב ואנרגיה. לפעמים אתה מרגיש שאתה קורא משהו שנורה במכונת יריעה. הקצב של המילים והבחירה שלו של איך אפילו לסדר את השיר על הדף, גורם לך לקרוא אותו ולעבור איזושהי חוויה רגשית. משורר מאוד אחר מדברים שאנחנו רגילים לקרוא. חומרים אחרים לגמרי, נקודות מבט אחרות לגמרי. זה מין ספר כזה שאתה קורא שיר ואתה עוצר שנייה לנוח ולחשוב.
בדיוק באתי להגיד שזה מה שאני אוהב בשירה. אני לא מבין גדול, אני רק יודע שאתה קורא יצירה שהיא יחסית קצרה, ואתה מהרהר בה הרבה זמן.
כן, אתה לא יכול לעשות בינג'.
ואתה חי איתה, כן.
זה לא מהספרים שאתה יכול לעשות בינג'. אז חובבי שירה וגם מי שלא. יחפשו שירים שלו אפילו ברשת, ואז לכו לקרוא את הספר, כי הספר הוא באמת מאוד מיוחד, או משהו אחר.
אני יכול להמליץ על ספר, אבל את יצחקי עליי?
כן.
ספר שנקרא Join the Future. על סצנת הטכנו במזרח צפון אנגליה.
זה כאילו לקהלים רחבים, אתה אומר.
תקשיבי שנייה. אני אגיד לך למה הספר הזה מעניין. לא כי הוא ספר על מוזיקה, הוא ספר על איך אנחנו מסדרים את הקאנון שלנו. מספרים שם על חבורה מוזיקלית שהודרה מהקאנון של המוזיקה האלקטרונית בגלל שלא היו לה את סוכני התרבות. זאת אומרת, בגלל שהם היו רחוקים מהמקומונים של לונדון ומהסצנות של לונדון ומנצ'סטר ובריסטול, החבורה הזאת שהתקבצה סביב ברדפורד ושפילד, הייתה מאוד מאוד עצמאית ונותרה כזו שמתקשרת בתוך עצמה, בלי שיהיו לה נציגים וסוכנים, בואי נגיד בהיסטוריה של ההיסטריה, כמו שקראו לזה פעם, בתוך אומת הדנס, בתוך התרבות של האלקטרוניקה שכולנו מכירים. אפילו מי שלא ממש אוהב מוזיקה אלקטרונית יודע לדקלם שיש את דיטרויט ואת שיקגו ואת ברלין ואת ניו יורק, אבל אף אחד לא מדבר על ברדפורד מצפון מזרח אנגליה, והסיפור הזה הוא גם סיפור מוזיקלי נהדר, וגם אני גיליתי שם מלא 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 מוזיקה. אני מחשיב את עצמי לאדם שמבין משהו במוזיקה אלקטרונית, לא? זאת אומרת, לא ככה תופסת אותי?
לגמרי.
והנה, תראי, התגלה לי פה באמת פשוט נרטיב שלם שהיה נסתר מעיניי בדברי ימי המוזיקה האלקטרונית. אני חושב שהסיפור הזה ימצא חן גם בעיני מי שלא באמת האוס וטכנו הם מסת נפשו.
מה שמעניין פה זה האם בעידן הנוכחי שבו באמת אתה צריך פחות סוכני תרבות, עדיין החבורה הזאת הייתה נשארת אנונימית או היה לוקח לה כל כך הרבה זמן להתגלות.
זו שאלה מעולה, כי עובדה שברבות השנים לא הגיעו ממנה יותר מדי קלאסיקות. אחת פה, אחת שם, אבל לא איזה משהו רציני.
והאמת שהנושא הזה מוביל אותי למה שנסיים איתו, שזה הספר אב הקרס, אומנות השמחה.
מה שהבטחת בהתחלה.
מה שהבטחתי בהתחלה.
ספר איטלקי בין 700 עמודים.
בין 700 עמודים, גוליארדה ספיאנצה זה השם. היא הייתה שחקנית, יש לה סיפור חיים מרתק, מעניין, אבל גם הסיפור של הספר הזה, שיצא אחרי שהיא מתה, ואחרי ששנים היא ניסתה להוציא את כתב היד הזה לאור, ואף אחד לא קיבל אותו בשום מקום. שנים אחרי שהיא מתה, הוצאה לאור צרפתית החליטה להוציא אותו לאור, ובאמת כל השנים האחרונות התאפיינו בהעתקה ממדינה למדינה של ההצלחה של הספר הזה.
עכשיו הוא בעברית, נכון?
עכשיו הוא בעברית, הוצאת ספרייה חדשה. אני אספר לך ב-25 עמודים הראשונים מה קורה.
קדימה.
אוקיי, אז הגיבורה שלנו, מודסטה, מתחילה את הספר ב-9, בהרפתקה המינית הראשונה שלה, שבה היא מקבלת מין אוראלי מגבר מבוגר, והיא נורא נורא מרוצה, היא חוזרת הביתה, נאנסת על ידי אביה הביולוגי, מציטה את הבית על יושביו, נשלחת למנזר, מהנדסת את כל מה שקורה שם במנזר, רוצחת את הם במנזר ומפלסת את דרכה לעתיד מבטיח יותר.
אתה יודע, זה נשמע קל.
כן, אפשר להגיד על ספיאנצה שהיא כתבה ספר מאוד מאוד קולח, הוא לא ספר קל בשום צורה מבחינת התכנים שלו, אבל הוא כן.
רגע, זה 700 עמודים של ההארדקור הזה?
כן.
טוב, אני בחוץ, סליחה.
אני אספר לך כשאני אגיע לסוף מה היה.
תמליקי.
אני אמליק.